ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חגיגה דף יוד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 12 שורות מלמעלה. בסוף השיעור הקודם, הגמרא הגיעה למסקנה שרבי יוחנן וריש לקיש, שניהם סוברים שחול המועד אסור בעשיית מלאכה. כעת אנחנו נתעמק בנושא הזה מבחינת חיפוש מקורות, ובשוליים אתם יכולים לראות תחת הכותרת נושא/מבנה. מעוין מופיע, וזה מבליט מקורות המלמדים על איסור מלאכה בחול המועד. במאמר מוסגר נציין שתוספות דיבור המתחיל חולו של מועד, הוא דן בשאלה האם האיסור הוא דאורייתא או דרבנן, אבל הגמרא שלנו לא תתעסק בזה. בעוד שלוש שורות יהיה סימון שאנחנו מכנים צורת כתר, שמבליט את הביטוי אינו צריך. אנחנו נראה את הסימון הזה פה ובברייתא הבאה, שגם מתייחסת לשאלה של מקור לאיסור מלאכה, איסור עשיית מלאכה בכל המועד. והדעה השנייה, גם במקור הראשון וגם המקור השני, אומר כלפי הדעה הראשון, הדעה הראשונה בשני המקורות אינו צריך. כלומר, הדעה השנייה מביאה כיוון אחר שלא מתבסס, נקרא לזה כך, מתבסס על מה שאנחנו קוראים דרשה, אלא על פירוש יותר פשטני בפסוקים. עכשיו הגמרא, מנה הנימילי שחולו שמועיד אסור בעשיית מלאכה, תתנו רבנן, את חג המצות תשמור שבעת ימים, לימד על חולו שמועיד שעשו בעשיית מלאכה דברי רבי יושיע. אנחנו ציטטנו כעת פסוק בשמות פרק חף גימול פסוק תת וו. התורה עצמה כותבת את המילים האלו, את חג המצות תשמור, המשך הפסוק שבעת ימים הוא מחובר להמשך הפסוק, כי שם כתוב שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוותיך. השבעת ימים הוא לא, בקריאה פשוטה של הפסוק, הוא לא קשור לחג המצות תשמור, שיש לשמור אותו שבעת ימים, אלא שבעת ימים תאכל מצות. בכל זאת, מאחר שאין ניקוד ואין פסיקים בתורה, אפשר גם לקרוא את הפסוק חג המצות תשמור שבעת ימים, ונתעלם מכך שההמשך כתוב בו תאכל מצות כאשר ציוויתיך. אז זה גישתו של רבי יושיע, והרש"י מכנה אותו זה דרשה. על כן, בעקבות רבי יושיע בא רבי יונתן, רבי יונתן אומר אינו צריך. לא צריך לשנות או להסיט את הפסוק מהקריאה הפשוטה. אם המטרה זה להגיע למקור לאיסור מלאכה בחול המועד, הנה גישה שלו, של רבי יונתן. קל וחומר. ומה ראשון ושביעי של פסח, שאין קדושה לפני מלאכיהם, אין קדושה לפני יום הראשון, הרי זה חול, זה ערב פסח. ואין קדושה ליום אחרי יום השביעי, זה גם יום חול. ובכל זאת, הימים האלו, האלף וזיין, אסור בעשיית מלאכה. חולו של מועד, שיש קדושה לפני מלאכם, הרי חול המועד נמצא בדיוק בין הראשון לשביעי. אז לחול המועד אפשר לתאר את הימים האלו של ימים שיש בהם קדושה לפניהם וגם לכם. אין עוד דין שיהיה אסור בעשיית מלאכה. עכשיו הגמרא ממשיכה עם מסע ומתן. אנחנו משתמשים בצורה שאנחנו קוראים גם הר געש, ובשוליים אנחנו כותבים שזה מעקב עם החלק קצר כיוון מעלה, פרחה או קושיה על רבי יונתן, והפוך תשובות. ואם אתם בסקירת עין מתקדמים כמה שורות, אתם תראו שהכיוון האחרון שבסימונים האלו כיוון מטה, זאת אומרת תשובות. רבי יונתן יחזיק מעמד במתקפה הזאת. הגמרא, ששת ימי בראשית יוכיחו בל נתבלבל. ששת ימי בראשית הכוונה כל שבוע ושבוע, לא מה שמכונה מה שמתואר בתחילת התורה בספר בראשית, אלא כל שבוע ושבוע הוא נקרא ששת ימי בראשית. ומה מאפיין ששת ימי הבראשית? הרי בתחילת השבוע יש שבת ובסוף השבוע יש שבת. ששת ימי הבראשית הם ששת ימי חול, והם נמצאים בין שבת מלפניהם ושבת לאחרים, וככה זה כל שבוע ושבוע. אז ששת ימי בראשית יוכיחו, בניגוד לטענה של רבי יונתן, שיש קדושה לפני מלאכם, הם נמצאים בין שתי שבתות שהם ימי קדושה ומותרים בעשייה מלאכה. אותם ימים ביניהם, אותם ששת ימי החול, מותר בעשיית מלאכה כמובן. אז זה שיש קבוצה או רצף שמים שממוקמים בין שתי קדושות, זה לא מורה על כך שאותם ימי ביניים, ימים ביניים, הם עשויים בעשייה מלאכה. הגמרא אבל דוחה את הפרחה, מה לששת ימי בראשית שאין בהן קורבן מוסף. הם ימי חול גרידה נטו, אין אפילו קורבן מוסף. תאמר בחולו שומד שיש בו קורבן מוסף, ומח שיש קורבן מוסף, זה סיבה לאסור אותם במלאכה. אבל גם זה לא מדויק, ראש חודש יוכיח שיש בו קורבן מוסף ומותר בעשיית מלאכה. מה לראש חודש? אבל אין להביא דחייה מראש חודש שאין קרוי מקקודש. ראש חודש, עם כל הכבוד לראש חודש, הוא לא נקרא בתורה מקרא קודש. תאמר בכל ראש המועד שקרוי מקרא קודש, שהמשמעות של הביטוי מקרא קודש בין היתר משמע שיש לקדשם באיסור מלאכה. הועיל וקרוי מקרא קודש, מאחר שימי חול המועד גם נקראים מקרא קודש, דין הוא שאסור בעשיית מלאכה. אז כפי שאתם רואים, רבי יונתן הדף את ההתקפות עליו, וככה אנחנו רואים במקור הזה מקורות לאיסור מלאכה בחול המועד. תניא אידך, עוד ברייתא שיחיל מקורות לאיסור מלאכה לחול המועד. תניא אידך, כל מלאכת עבודה לא תעשו. זה פסוק מויקרא פרק כ"ג פסוק למד ה'. בשוליים ממול כתבנו את הפסוק, וככה זה מופיע בתורה: ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. פסוק למד ו', שבעת ימים תקריבו אישה לשם וכולי. אז עכשיו נשים לב, הפסוק שקראנו מבחינת הציטוט בגמרא, כל מלאכת עבודה לא תעשו, איך זה מלמד על שבעת, על חול המועד שהוא אסור בעשיית מלאכה? לכן אנחנו פונים כעת לרש"י. כל מלאכת עבודה לא תעשו, וסמוך לשבעת ימים תקריבו אישה. ממשיך רש"י, לימד על חולו שומרי, והכי דריש. שוב פעם, אנחנו בגמרות המסומנות הבלטנו את המילה דריש כאן, וגם למעלה בערך 10-12 שורות למעלה ברש"י, והרחבנו דיבור מקודם על שיטת רבי יושיע, לסמוך על דרשה, כלומר גישה לפסוק שלא בדיוק לפי פשוטו של מקרא. וגם פה, והכי דרש בי, לא תעשו, זה מה שראינו בפסוק, סוף פסוק למדה, שם כתוב, כל מלאכת עבודה לא תעשו, אז ניקח את המילים לא תעשו, ונחבר אותם למילים שבתחילת פסוק למד וו, שבעת ימים. אז מה יוצא? לא תעשו שבעת ימים. ובחג הסוכות כתיב, הפסוקים האלו נמצאים בעניין סוכות, ועליה קיימה החמתניתה בתורת כהנים. והברייתא שאנחנו עוסקים בו עכשיו היא קשורה, היא מחוברת לענייני חג הסוכות. חזרה לגמרא, כפי שראינו ברש"י, התנא קמא רבי יוסי הגלילי מחבר מהציטוט פה, כל מלאכת עבודה לא תעשו, להמשך שבעת ימים. אז זה מה שלימד אנחנו שומרים שעשו מסיים עשיית מלאכה, דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר אינו צריך. שוב פעם הסימון שלנו להבליט את השינוי גישה של רבי עקיבא לעומת התנא קמא, שרבי עקיבא אומר שיש להגיע לאותו מסקנה שיש איסור עשיית מלאכה בחול המועד, אבל לא בצורה שהגיע לאב רבי יוסי הגלילי בצורת דרשה. אלא מה? מה אומר רבי עקיבא? הרי הוא אומר אלה מועדי השם, והמשך הפסוק אשר תקעו אותם מקראי קודש. זה פסוק כפשוטו. ומה פשט הפסוק? במה הכתוב מדבר? מה זה מועדי השם אשר תקעו אותם במקראי קודש? אם בראשון, יום הראשון של החג, של הרגל, הרי כבר נאמר שבתון. אם בשביעי, הרי כבר נאמר שבתון, שהימים ראשון ושביעי של החג הם אסורים בעשיית מלאכה. הנה כתוב מדבר עליו בכל שום מועד. ללמדך שאסור בעשיית מלאכה. הסברנו מקודם שהביטוי מקראי קודש משמע קדשהו בעשיית מלאכה, כך לשונו של רש"י. אז מכאן אומר רבי עקיבא, אנחנו רואים מקור שחול המועד אסור בעשיית מלאכה. תניא אידך, הנה ברייתא שלישית, ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לשם, וההמשך הפסוק לא תעשה מלאכה. מה שביעי עצור, ולפי גרסת רש"י ממלאכה, מה השביעי אסור ממלאכה, אף שיש ימים עצורים. אם מה השביעי עצור אדם נעצר ממלאכות בכל מלאכה, ככה יום השביעי אדם מוגבל כמעט כמו שבת, חוץ ממלאכת אוכל נפש, אבל בכל שאר המלאכות הוא אסור לו, ובזה נקרא עצור. אף ששת ימים עצורים בכל מלאכה, גם וגם בששת הימים הקודמים כולם עצורים בכל מלאכה, אתה אומר לומר, וביום השביעי עצרת. ויש לדייק, השביעי עצור בכל מלאכה, ואין ששת ימים עצורים בכל מלאכה. הלא מסון הכתוב אלא לחכמים, לומר לך, אי זה יום אסור, ואי זה יום מותר. אי זו מלאכה אסורה, ואי זו מלאכה מותרת. אנחנו נסתכל ברש"י, הרי לא מסרן הכתוב אלא לחכמים. כלומר, מאחר שמלאכה כתוב שהן עצורים ממלאכה ולא בחולן, ולא פירש אי זו המותרת ואי זו אסורה, דע וראי שלא מסרן אלא לחכמים היודעים להבין על אי זהו להטיל האתר ועל אי זו להטיל האיסור, והם יאמרו אי זהו יום טוב על פי קידוש הראייה, זה העדים שמעידים בתחילת החודש, וזה יקבע מתי יהיה החג, ואסור בכל מלאכה, ואי זהו חולו שמועד שאינו אסור בכל מלאכה, ועל חולו שמועד יגידו לך אי זו מלאכה אסורה, דבר שאינו עבד, כלומר אם לא מבצעים אותו לא יסבול הבעלים הפסד, ואיזו מלאכה מותרת דבר העבד, שבלי ביצוע המלאכה אדם עלול לסבול הפסד, וכאלו מותר. המשנה אמרה ומותרים בהספד ותנית, אנחנו מדברים על יום תבוח שיוצא אחרי חג השבועות, דהיינו אם חג השבועות יצא ביום השבת, אז הקורבנות של חג השבועות מביאים אותם ביום ראשון, ובמקרה כזה ראינו כבר במשנה שמותר אותו יום ראשון שהוא היום שמביאים את הקורבנות של חג השבועות, מותר בהספד, מותר להתענות, שלא לקיים את דברי האומרים עצרת אחר השבת. זה כדי להבליט שאנחנו חולקים על הכופרים, על הצדוקים שסברו שחג השבועות קבוע מן התורה להיות ביום ראשון. בתורה התורה מדברת על ממוחרת השבת, והם טוענים ששבת הוא שבת של כל שבוע שבוע, אמור להיות חג השבועות, ואנחנו אומרים לא כן, אלא שבת שבתורה הכוונה לחג עצמו. ואנחנו, מה שאני אומר עכשיו זה גישה מאוד שטחית, אני לא מתכוון לצלול לעומק המחלוקת, אבל מאחר שאנחנו רוצים להראות שיום ראשון לא יכול להיות חג השבועות, אז אפשר להספיד מה שכמובן אסור בחג רגיל ומותר לטענות, גם זה אחרת יהיה אסור בחג רגיל, ובכך אנחנו מחזקים את עמדתנו, כנגד הצדוקים. הגמרא שואלת, והתנא, יש כאן מקור תנאי, מעשה ומת על הקצה בלוד. שם אדם שנפטר בלוד, ונכנסו כל ישראל לסוף דור, ולא הניחם רבי טרפון. ואנחנו נדלג על הקטע שבסוג המשורה הבאה, מפני שיום תבורך היה. זה בדיוק נגד המשנה. הנה רבי טרפון לא מתיר הספד באותו יום תבורך, שזה יום שאחרי חג השבועות. חג השבועות כמובן יום אחד. יום תבורך, אם לא היה אפשר להביא את הקורבנות בחג השבועות, אז יש הימים המופיעים אחרי חג השבועות, שאנחנו קוראים יום תבורך. ורבי טרפון אסר הספד בגלל המיוחדות של אותו יום, שהוא יום תבורך, היום שבו מקריבים את הקורבנות של חג השבועות. אנחנו דילגנו על קטע שבסוגריים נקרא את זה עכשיו. אמרנו ולא הניחם רבי טרפון, לא הניח את הציבור להספיד אותו נפטר, מפני שיום טוב של עצרת היה. ועכשיו בתמיהה, יום טוב, סלגה, דייתך, אתה חושב שזה היה יום טוב, היא ביום טוב, מי קעתו? אם זה היה יום טוב, הנמה, הציבור היו באים להספיד? ודאי שלא. אלא אמא, מפני שיום תבורך היה. זה היה היום אחרי חג השבועות. היום שבו מקריבים את הקורבנות, מי שלא יקריב אותם בחג השבועות עצמו. אז אנחנו רואים מכאן שרבי טרפון אסר הספד ביום תבורך. זה לא כמו שראינו במשנה, לא קשה. כאן ביום טוב שיכול להיות אחר השבת, במקום לתרגם את זה מילולי, זה יום טוב, זה עצרת, חג השבועות שיוצא באמצע השבוע, בימי חול, אז באחד מהימים באמצע השבוע, חג השבועות, זה המקרה בלוד ש אם יום טוב היה באחד בימי החול, הימים שבאים אחרי אחר כך הם ימי יום תבורך של אותו יום חג השבועות. שוב פעם, מי שלא הספיק להביא את הקורבנות שלו בחג השבועות, יש זמן אחר חג השבועות להביא. גם זה נקרא יום טבוח, אבל זה לא יום ראשון. זה לא יום ראשון, אז יש לכבד את יום הטבוח באיסור הספד. זה מה שרבי טרפון עשה. כאן, מה שראינו במשנה, ביום טוב שחר בשבת. אז מתי יום טבוח אז? ביום ראשון. זה הסיבה שיש להתיר הספד, דווקא להוציא מליבן או מדעתם של אלו שאמרו שעצרת הוא תמיד אחר השבת. נכון, אנחנו מדברים על עצרת, אבל אנחנו מדברים על קורבנות של עצרת. עכשיו נסתכל ברש"י. ביום טוב שחל להיות בשבת, שיום טבוח אחר שבת, כולל יום ראשון, מותר בהספד. אותו יום ראשון מותר בהספד בפני האומרים עצרת אחר שבת, כדי להוציא מדעתם של אלו שטוענים שעצרת הוא דווקא ביום ראשון. עכשיו שאנחנו באים להקריב את הקורבנות של חג השבועות ביום ראשון ומספידים, אנחנו מראים לא כדעתם. והי דלק סבלות, יום טוב שחל להיות בחול, ואין יום טבוח שלו באחד בשבת. אנחנו כעת ממשיכים לעמוד ב' למשנה. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא כללי. אנחנו מציינים עד סוף המסכת. זאת אומרת, הנושא הזה של טומאה וטהרה ממשיך עד סוף הפרק, וגם כולל כל פרק האחרון, פרק שלישי. ענייני טומאה וטהרה בתרומה וקודשים ועוד. המשנה: נוטלים לידיים לחולין ולמעשר ולתרומה. רש"י מציין במהלך הסוגיה שהסיבה שאנחנו דנים כעת בענייני טומאה וטהרה, כי לקראת הסוף השאלות הנוגעים לרגל בענייני טומאה וטהרה יופיעו, וזה מה שאפשר לראות ברש"י. דיבור המתחיל נטמא הגוף, רש"י כותב, וכל הגוף צריך תפילה, וכל מעלות הללו שזה גבוה מזה מדברי סופרים, הם לא דורייתא. והיידן הכלו הכה, וכאן הנקודה שרציתי להבליט מקודם, גבי הלכות הרגל, לפי שיש בסופן הלכות רגל, שעמי הארץ חשובים טהורים ברגל ולא בשאר ימות השנה. זה מופיע בסוף חומר בקודש, זה הפרק השלישי של המסכת שלנו. אנחנו חוזרים למשנה. בינתיים למדנו שיש צורך לנטילת ידיים, נטילת ידיים הכוונה נטילה מכלי, שיש מינימום של רביעית מים בתוכו, לפני שניגשים לחולין ולמעשר, וגם לתרומה צריכים נטילת ידיים. ולקודש מטבילין, קודש כוונה קורבנות, צריכים להטביל. מה זה להטביל? מה שכותב לקודש מטבילים, אבל לאכול שלמים או חטאת וישם לכהנים, יש מעלה שצריך להטביל ידיים ב-40 סקלומה במקווה. ואף על פי שאינן אלא סתם ידיים שלא נגעו בטומאה דאורייתא המטמא את כל הגוף. למרות כן, זה חומרה, זה כוונה מעלה, חומרה ששייך לקודשים, לקורבנות. יש קבוצה או הגדרה שלישי, וזה הוא לחטאת. מה זה לחטאת? חטאת זה לא קורבן חטאת, זה מי חטאת, מי פרה אדומה. ניגע במי חטאת, אלו מים המקודשים, אומר רש"י, באפר פרה, יובבו האפר של פרה אדומה בתוך המים, לעשות מהם ארטימי מתים. יש מעלה יתרה, שאם יתמו ידיו באחד מן הדברים המתמים את הידיים ולא את הגוף. יש כאלו דוגמאות, במיוחד במסכת שבת בפרק ראשון, כגון ולד התומה, כגון סייפר. ולד התומה זה ראשון התומה, ראשון התומה שנוגע בן אדם לא מתמה אותו, אבל מדרבנן יש מצב שהוא כן נתמה, כגון סייפר, וכל תומות שהן מדברי סופרים. יש רשימה ארוכה של דברים כאלו. אז עכשיו, כדי לגעת במי חטאת ולא לפגוע בהם, אם, כפי שרשי ציין, אם הידיים של הבן אדם נטמעו באחת מהדברים המטעמים רק הידיים ולא כל הגוף, הוא צריך לטהר את הידיים. והמשנה מלמדת לא רק שצריך לטהר, אלא מי שבא לגוע במי חטאת, אם, אומר המשנה, אם נטמעו ידיו באחד מן הדברים שמטעמים את הידיים בלבד, לגבי מי חטאת נטמע גופו. מה זאת אומרת? מה הנפקא מינה? אם אומרים נטמע הגוף, רש"י אומר וכל הגוף צריך טבילה. זה כמובן בניגוד לדוגמאות הקודמות, כשדיברנו על דברים המטעמים את הידיים, יש אפשרות לטפל בידיים לבד. ברישה של המשנה על ידי נטילה, לגבי קורבנות מטבילים, אבל מטבילים את הידיים, לא כל הגוף. אבל לגבי מי חטאת, אם ידיו נטמעו, זה נחשב כאילו כל גופו נטמע, והוא צריך לטבול במקווה כדי להשיג טהרה. אני אולי רק אחזור על נקודה אחרונה, להשיג טהרה כדי שיהיה לו אפשרות לגעת במי החטאת בלי לפסול אותם. המשנה ממשיכה לתחום אחר בעניין טבילות וכוונה. טבל לחולין, הוא בן אדם טבל כדי להשיג טהרה לאכול חולין. אני לא הדגשתי מספיק לדעתי, אנחנו נוגעים בתחום, ראיתי את זה ברשי, המילה מעלה, אנחנו נוגעים בתחום שבו מופיעים הרבה חומרות שהם לא מעיקר הדין. למשל, לאכול חולין לא צריכים להיות טהורים. זה בניגוד למשל לאכילת תרומה, שכהן שרוצה לאכול תרומה צריך להיות טהור. בכל אופן, ברמה של חומרות יש כזה דבר שאדם רוצה לתאר את עצמו כדי לאכול, וכדי לאכול מה? יש כמה וכמה דוגמאות. אז המשנה אומרת טבל לחולין, הוחזק לחולין, הוא התכוון להעמיד גופו בחזקת טהרה לאכילת חולין. אסור למעשר, למרות שפיזית הוא טבל ובמקווה ובכך משיג טהרה, זה לא מאפשר לו לאכול מעשר שני. טבל למעשר, הוחזק למעשר, הוא טבל לאכול מעשר שני, והוא התכוון למעשר, אסור לתרומה, זה לא מספיק כדי שהוא יחשב טהור לאכילת תרומה. טבל לתרומה, הוחזק לתרומה, אסור לקודש. טבל לקודש, הוחזק לקודש, אסור לחטאת. למרות שהוא טבל, אם הוא ייגע, אחר שהתכוון לתאר את עצמו לקורבנות, אבל לא חשב על האפשרות לגעת במי חטאת, באותו מי פרה דומה, אם הוא ייגע בהם, הוא יפסול אותם. טבל לחמור, מותר לקל. טבל ולא הופסק, כאילו לא טבל. יש כאן עוד שתי נקודות, שאם אדם טבל לדבר חמור, זה כן נחשב טהרה כדי לאכול דבר יותר קל. ואנחנו ראינו פה את הדירוג, התחלנו חולין, מעשר שני, תרומה, קורבנות ומי חטאת. אז אם אדם טבל עם הכוונה לתאר את עצמו לדבר החמור, זה מאפשר לו לאכול גם הדבר הקל יותר. אבל אם אדם טבל ולא התכוון לתבילת טהרה אלא לשם רחיצה, זה כאילו לא טבל. רש"י כותב ולא הופסק, לא נתכוון לשם תבילת טהרה אלא לרחיצה בעלמה, זה לא שווה כלום. ממשיך המשנה, ובגדי אמרץ מגרס לפרושים, Rashi Midras Av Hatuma Letamei Adam Vekelim Kimidras Hazav Shemetamei Adam Vekelim Kidechtiv Isha Sheyiga Bimishkavo Yechabes Begadav. Rashi kan lo malchiv b'ma ze midras, az anachnu nagid b'ofen kleli kelim ha-miyuhadim le-shchiva, le-yeshiva, le-sha'en aleihem, וזה כולל בגדים שאדם לובש, כי אדם כשהוא לבוש הוא מסוגל לשכב והוא נשען על בגדיו. ונכון, יש גם מזרן, יש כיסא מתחתיו, אבל הבגדים של אדם גם כן נכללים בתחום הזה שנקרא מדרס. מדרס הוא, כפי שאמרנו, דברים המיוחדים לישיבה, לשכיבה. כשזב או זבה או מצורע, נידה, נוגעים בדברים האלו, כלי, למשל המיטה, הכיסא וכדומה, אותם כלים המיוחדים כולל בגדים, הם הופכים להיות אב התומה. זה דבר שהוא לא בשגרה. בדרך כלל אב התומה שבא במגע עם כלי או עם אדם הופך את הכלי או אדם להיות ראשון, זה יורד, יש ירידה בדרגה. כשאנחנו מדברים בתחום מדרס, אין הירידה הזאת. הנידה למשל או הזב שהם אבות תומה נוגעים במיטה, המיטה הופך להיות אב התומה גם כן, ובכך יש לו כוח לתמות אדם אחר. אומרת המשנה, בגדי עם הארץ מדרס לפרושים. רש"י כתב, לפושים לאוכלי חוליהם, הם אוכלים חולין, אבל בטהרה. ממשיך המשנה, בגדי פושים, אותם אנשים שהם אוכלי חולין בטהרה, הבגדים שלהם נחשב מדרס לאוכלי תרומה. זה כהן שבא לאכול תרומה, אבל מקודם הוא נגע בבגד של פרוש, הוא לא יכול לאכול בתרומה, הוא נטמא. ושוב פעם אני מדגיש, אנחנו מדברים על דינים שהם מעלות חומרות מדרבנן. ואולי נציין, זה שמקדים את הבגדים האלו כמדרס, זה לא בגלל שהם ודאי תמאים, אלא יש חשש שלמשל אצל עם הארץ, אולי אשתו נידה, היא לבשה הבגדים האלו, נגע בבגדים האלו, והיא הפכה אותם בתור נידה, הפכה אותם למדרס. בפרוש נוגע בבגדים של העם הארץ, אז הוא נטמע. וכן על זה הדרך, בגדי אוכלי תרומה מדרס לקודש, בגדי קודש מדרס לחטאת. יוסף בן יועזר היה חסיד שבכהונה, והייתה מטפחתו מדרס לקודש. בתור חסיד שבכהונה, אז הוא ודאי שמר על טהרה לאכילת תרומה. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק שמירה כשמדובר לקודש, לאכילת קורבנות. אז אותו יוסף בן יועזר, המטפחת שלו, נחשב מדרס עם מישהו בא לאכול בקודשים והוא נגע מקודם למטפחת יוסף בן יועזר, הוא לא יכול להמשיך ישירות לאכול בקודשים, הוא צריך לתאר את עצמו. יוחנן בן גודגדה היה אוכל על טהרת הקודש, הוא היה שומר רמה גבוהה של טהרה אצלו, שכל למשל כל החולין שלו הוא שמר מפני כל דבר שהיה יכול לתמות קורבן. אז הוא היה כזה, אוכל על טהרת הקודש כל ימיו, והייתה מטפחתו מדרס וחטאת. אם מישהו נגע במטפחת של יוחנן בן גודגדה, ואחר כך נגע במי חטאת, אותם מי פרה אדומה, הוא יפסול אותם, כי הוא לא תיהר את עצמו מכך שהוא נגע במטפחת שיוחנן בן גודגדה. הגמרא דנה בשאלה שהיא מסומנת כאן בגמרות שלנו כקושיה ארוכה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נסתכל בשלן תחת הכותרת נושא. כתבנו העלאת סתירה בין משנתנו ומשנה בביקורים, מסך הביקורים, איחולין ומעשר צריכים נטילת ידיים. כשאנחנו אומרים מעשר, אנחנו מתכוונים למעשר שני, אותם פירות, אותם מזון שאדם אוכל, מביא ואוכל בירושלים. הגמרא, אנחנו מציינים שוב פעם שיש כאן קושיה ארוכה, כפי שמסומן אצלנו בגמרות המסומנות. חולין ומעשר, מי באו נטילת ידיים? הרי במשנתנו, בשורה הראשונה, כבר כתוב שנותנים ידיים לחולין ומעשר. אבל רואים במקור אחר, במשנה במסכת ביקורים, אחרת, ורמיני, מעלים כאן סתירה. התרומה והביקורים חייבים עליהם. יש כאן הרבה פרטי הלכות שאנחנו לא צריכים לעניין הסוגיה שלנו להתעכב עליהם. רש"י מפרש ומנמק כל דבר. אנחנו חותרים לנושא של נטילת ידיים, ובכך אנחנו לא מסביר לפירוט את כל הפרטים כאן. בכל אופן, התרומה והביקורים חייבים עליהם מיטה, מי שהוא זר, שאינו כהן, שאוכל אותם, חייב מיטה, כבר מיטה בידי שמיים, וחומש, תוספת חומש כשמפצים על זה, ואסור לזרים, והן נכסי כהן, ועולים באחד ומאה, אם יש תערובת תרומה או ביקורים בתוך חולין, צריך להיות 100 חולין נגד החלק אחד של תרומה, כדי שהתערובת יישאר בגדר חולין מותר. וטעונין, וכאן הגענו לנקודה העיקרית, וטעונין נטילת ידיים, זה לגבי תרומה וביקורים, והרף שמש, הרי אלו בתרומה וביקורים, מה שאין כן במעשר וחושקין וחולין. כתבנו את העיקר פה, שבמעשר וחולין אין הדברים האלו, ובפרט אין נטילת ידיים. קשיא מעשר מעשר, קשיא כלומר סתירה בין המשנה בביקורים ומשנתנו, גם לעניין מעשר, קשיא חולין וחולין, וגם לעניין חולין. בשלמה מעשר מעשר לא קשיא, בעניין לכאורה סתירה בעניין מעשר זה לא קושיה בכלל. הרבי מאיר והרבנן, יש כאן שתי דעות בתנאים דתנן. כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים, הזכרנו את זה מקודם, אלו הם תומות שהם מדברי סופרים, כלומר תומות דרבנן, ובגלל התומה הזאת אדם צריך לתהר. אז האדם שהוא נטמע בדבר כזה מטמא את הקודש, הוא פוסל את התרומה, הוא מותר לחולין ולמעשר, דברי רבי מאיר. אני גם פה לא רוצה לתעכב על פרטי פרטים. מה שחשוב לנו, אחרי שהמשנה אומרת כאן, הציטוט אומר שמטמא את הקודש, כלומר אותו אדם שהוא תמי תומה דרבנן, לגבי קורבנות הוא נחשב שני לתומה, ולגבי תרומה, מאחר שהוא בגדר שני תרומה, הוא רק פוסל את תרומה. בעניין קודשים הוא מתמי את הקורבן שהוא נוגע בו, ואותו נתח יתמי עוד נתח, לרביעי לתומה. מה שחשוב, שוב פעם אני מדגיש מה שכבקבנו, לכפי רבי מאיר, האדם שהוא תמי מדברי סופרים, אותו תומה דרבנן, הוא לא נחשב תמי לגבי חולין ולא לגבי מעשר. וחכמים אוסרים במעשר. רואים שיש מחלוקת בהתייחסות בעניין התומה דרבנן לגבי מעשר. אז אין כאן סתירה משנתנו שמחייבת נטילת ידיים מעשר, זה הליבה דרך חכמים. המשנה בביקורים שאומרת לא, זה הליבה דרבי מאיר. אלא חולין, החולין קשיה. במשנה בביקורים ראינו שלא לרבי מאיר ולא לחכמים יש צורך לטהרם, לתאר, לטוב ידיים לקראת חולין. אז המשנה שלנו עלי בדמן לא קשה כאן באכילה, כאן בנגיעה. כדי לאכול חולין, אז מי שהוא נטמע צריך ליטול ידיו. מי שרוצה לגמוע מחולין לא צריך ליטול ידיו. מה תקיף לרב סימי בר אשי? עד כאן לא פליגי רבנן עלי דרבי מאיר, אלא באכילה דמעשר. אבל בנגיעה דמעשר ובאכילה דחולין לא פליגי. כלומר, אם נתמקד על אכילה דחולין, הרי התשובה ליישב הסתירה בעניין חולין היה לומר שכדי לאכול חולין צריך נטילה. אבל לא ראינו שום דעה בתנאים שאומר כך, לא רבי מאיר ולא חכמים. יש להם מחלוקת סביב מעשר, אבל לא סביב חולין. במילים אחרות, לאכילת חולין לא צריך נטילה. אם כן, משנתנו שאומרת שיש צורך לנטילה לחולין, מי זה? מי המשנה? מי עומד מאחוריו? אלא אידי ואידי באכילה. המשנה שלנו שמחייבת נטילת ידיים לחולין, והמשנה בביקורים שלו, שניהם מדברים על אכילה ולא קשה. כאן באכילה דנהמה לחם, כאן באכילה דפרי. בקשר לאכילה דלחם, למרות שמדובר בלחם של חולין צריך נטילה, אבל לאכילת פירות של חולין אין צורך לנטילה. די אמר רב נחמן, כל הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח, הוא מחמיר מעבר לכל חומרה, וממילא הוא נחשב מגסי הרוח. רק במאמר מוסגר ורק בגלל שרשי מזכיר את זה, אנחנו מדברים כעת באכילת חולין, אבל באכילת תרומה זה כבר סיפור אחר. רשי כותב שתי שורות מהסוף, כאן באכילה דפרי, הדי קטני מה שאין כן במעשר, באכילה דפרי כמר, ומי הוא בתרומה, בי נטילה, שאפילו במגעו הוא פוסל. דשני, כל אלו שהזכרנו מקודם, התמאים, תרומה דרבנן, פוסל את התרומה. עד כאן שיעורנו להיום.